ברוכים הבאים, שבוע טוב לכולם. אנחנו נמצאים בפרשת פנחס. בפרשה הקודמת קראנו, למדנו על כל מעללי בלק ובלעם. בסוף הפרשה זמרי בן סלו, נשיא לבית אב השמעוני, שבט שמעון, לקח בחורה בשם כוזבי בצור, שהיא מדיינית, גויה, וממש מול משה רבנו הוא עשה איתה את העבירה בלי בושה. פנחס בן אלעזר לקח רומח, חרב, הרג את שניהם, עשה קידוש השם. מסתיים את הפרשה, הקדוש ברוך הוא מברך את פנחס. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת השכינה לאלוהה וכו'. פנחס מקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא, ברכה עולמית. על זה שהוא חיפר, ויחפר על בני ישראל, על זה שהוא חיפר במעשה שלו על כל בני ישראל. כביכול זה נראה שהמעשה שגרם לברכה הוא מעשה מאוד גרוע, סוג של רצח, רצח שני אנשים. מתוך זה הוא מקבל את הברכה. מסבירים המפרשים ואומרים שקביעת הרע והטוב בעולם היא קביעה שנוצרת על ידינו. אנחנו רואים הרג בתור דבר רע. אבל נניח אם אבא יושב עם הבן שלו בבית ומגיע איזה פורץ ורוצה לפגוע בילד, האם האבא יסתכל על הגנה עצמית שהוא צריך לפגוע בפורץ, צריך לפגוע בפורץ כדי להציל את הבן שלו, ואם לפגוע זה אומר גם להרוג אותו כדי להציל את הבן שלו, האם האבא, אותו אבא, יסתכל על ההרג בתור משהו רע? הוא יסתכל על זה בתור משהו חיובי, להציל את הילד שלו, על ידי ההרג, על ידי הרצח, הוא יציל את הילד שלו, זה עדיפות ראשונית. הבא להורגך, מה כתוב? את זה כולם יודעים, ברוך השם פסוקים, בלי עין הרע. זה כולם יודעים, יש להם אישור, רק לבוא. הבא להורגך, השכם להורגו. מה זאת אומרת השכם להורגו? ברוך הבא. השכם להורגו, תהפוך את המציאות. הרצח, הרצח, שאתה הורג מישהו אחר, כשהוא בא להרוג אותך, הופך להיות כמצווה, כציווי. הופך להיות כהגנה עצמית. כמו שידוע, היום בבית המשפט שלנו, של המדינה, שזה לא בית משפט של התורה, זה בית משפט של שקר. אם גנב נכנס אליכם לבית, כן? נכנס אליכם לחיים הפרטיים שלכם, הופך לכם את הארונות, מחטט לכם בדברים, גונב מכל הבא ליד, ולפתע מחליק מאיזה קליפת בננה שלא הרמתם, ושובר את הרגל בתוך הבית שלכם, הוא יכול לתבוע אתכם, ואתם תשלמו קנס, ותקבלו עונש. תאונת העבודה. ואני אומר לכם, זה אמיתי, זה לא שקר, זה אמיתי, אמיתי. הנה, רק עכשיו, בשנת 2008-2007, יצא חוק דרומי. מהו חוק דרומי? אדם שנכנסו לו שלושה בדואים לבית, ואימו על חייו, מזה שהוא ביצע הגנה עצמית, ואחד מהם או שניים מהם, ברוך השם, מתו, מזה רצו להכניס אותו לכלא. עד שחלק מהנורמליזציה של המדינה התעורר קצת ועשו קצת הפגנות וצעקו, יש חוק ב-2008 שהמדינה קיימת 60 שנה, שאם אדם פוגע בך, בתוך הבית שלך מותר לך לפגוע בו בחזרה. עד היום לפני כן היית נכנס לכלא. זה נשמע משפט אמת, משפט הגיוני, ממש לא, ממש, השם ישמור ויציל. אצלנו בתורה, ברוך השם שיש לנו את התורה, שהיא מסבירה ש... אדם שמנסה לפגוע בך, אתה תפגע בו לפני שהוא יפגע בך. אז הרצח למעשה, הוא יכול להיות לנקודת מבט שלילית, יכול להיות גם לנקודת מבט חיובית. יכול להיות גם לנקודת מבט חיובית. ככה לכל מידה בחיים. ופנחס בן אלעזר לקח את המידה הזו והציל, כיפר על כל בני ישראל. על כל בני ישראל הוא כיפר בדי שהוא הרג את זמרי בן סלו. צריכים להבין, ראש אב לבית השימוני, זה לא פשוט, זה אדם מאוד מאוד גדול. זה אדם מאוד מאוד גדול, זה לא אחד מארחי פרחי מעם ישראל. זה אדם גדול, זה, יש 12 שבטים והוא אחד מה-12. זה לא פשוט. ואת כוזבי בצור, שהיא בת של אחד מהראשים, של אחד מראשי הממשלות של מדיין, זה אנשים מאוד חשובים כביכול. וזה הרעיון, ככה מפרשים, ככה מסבירים. מידה רעה נמדדת על ידי האדם עצמו. לדוגמה, בן אדם לפני החתונה, אם הוא נוגע באשתו, הוא עושה חטא מאוד מאוד גדול. אישה נידה, אישה בנידת אומתה לא תקרב, אסור לגוע באישה בזמן שהיא נידה, באשתו. לאחר מכן, שהוא מתחתן, הוא מתחייב לדאוג לכל הצרכים שלה. ואם הוא לא דואג לצרכים שלה, יש לו עבירה. זאת אומרת, הכוח של המציאות, הכוח הזה משתנה לפי הסיטואציה. איך זה קשור אלינו? ברוך השם בתורה, כל מה שכתוב בתורה, מתפרש אלינו להדרכה ולכיוון בחיים המסובכים שאנחנו נמצאים בהם. כי כמו שאנחנו יודעים, החיים שלנו מאוד מאוד מורכבים, מאוד קשים, מאוד, בוא נגיד את זה בצורה יותר עדינה, מאוד לא צפויים. מאוד לא צפויים. ואנחנו, כדי לחיות בצורה טובה, אנחנו צריכים כלים. כלים כדי לבנות לעצמנו יכולות, גם יכולות של הישרדות, וגם מצד שני יכולות של יצירה, של בריאה, של עשייה. ההבדל בין הישרדות לעשייה היא פשוטה, ההבדל הוא פשוט. הישרדות, הכוח של ההישרדות, הוא בדרך כלל קשור לבריחה. הישרדות בדרך כלל זה בריחה, הגנה, התחמקות. יצירה, בריאה, עשייה, היא פעולה פרונטלית. אתה עומד מול משהו, אתה מתעסק עם משהו, אתה יוצר משהו, אתה בונה משהו. על כן, הבלבול נוצר משני הגדרות האלו. שתי הגדרות האלו מבלבלות את האדם. מצרה אני צריך כביכול לברוח, ובשביל ליצור אני צריך לעמוד ממול. הרבה פעמים אנחנו צריכים להבין שזה הפוך בדיוק. ביצירה, כשאני רוצה ליצור, פעמים רבות, כמעט ברוב הפעמים, עדיף שאני אשב פסיבי, ולא אתאמץ, ולא יהיה אובססיבי, והדבר יגיע אליי הרבה יותר מהר מאשר זה שאני אתאמץ ואנסה ואהפוך עולמות כדי להשיג. מה זה אומר? זוגיות. זוגיות נושא מאוד מאוד חשוב, כל אדם חווה אותו ויחווה אותו בחיים שלו. מתי שהוא, בזמן כלשהו, כל אדם מחווה את זה. כשאני רוצה לייצר זוגיות, אני נפגש לשידוך, אני רוצה לייצר זוגיות, אז אני מטבע הדברים מנסה, מתקשר, מצלצל, בודק, חושב, מתכנן. בדרך כלל במקרים כאלו, הזוגיות נידונה לכישלון. האדם שמנסים ליצור מתוכו את הזוגיות, ייעלם. יצירה פסיבית, לא יצירה שאם היא תהיה אקטיבית, היא לא תתקיים כמעט. כמובן שיש אנשים שניסו וזה והצליחו להשיג. כמובן, אבל הרוב, מה שאני רואה, מה שאני שומע, הרבה אנשים, שכשמנסים יותר מדי בתחום הזה, הצד השני בורח, לא משנה אם זה גבר או אישה. למה? למה הצד השני בורח? כי לכל האדם בעולם הזה יש אגו. לכל אדם יש אגו. עכשיו, אגו זה לאו דווקא מה שנקרא גאווה. זה לאו דווקא גאווה. אגו זה סוג של עצמיות מסוימת. סוג של הערכה עצמית, סוג של חיבור של העצמי שלי אל הפנים שלי. חיבור פנימי. וכשהאגו שלי מזהה שיש אדם שרוצה אותי, נסה להשיג אותי, מתקשר אליי, שולח אליי הודעות, מדבר איתי, שולח אנשים שידברו איתי, אז אוטומטית צריכים להבין, האגו מרגיע את העשייה מהצד שלי, כי הוא אומר לעצמו, הבן אדם הזה רוצה אותי, אז אני לא צריך להתאמץ. אני לא צריך להתאמץ כי מתאמצים בשבילי, יוצרים בשבילי. אז מטבע הדברים כשהוא לא מתאמץ, השלב השני זו הרפיה, הוא מרפא. כדי ליצור מציאות זוגית, אנחנו צריכים יצירה פסיבית. לזרוק את החכה לים ולעזוב אותה, לא לזרוק כל רגע חכה למקום אחר. להשאיר אותה באותו מקום, ומשם בעזרת השם, יצא הישועה. כי כשאני מתאמץ יותר מדי, כשאני חושב יותר מדי, כשאני מתכנן יותר מדי, אני מוריד את ההשגחה האלוקית לארץ. זאת אומרת, אני הופך להיות שליט על המעשים שלי, על הבחירה שלי, על הכוח שלי, על המציאות שלי. ואם אני שליט על המציאות שלי בעולם שלא אני בראתי, אלא בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, אז אני מגיע למצב של איבוד שליטה. והאיבוד שליטה הזה יכול לגרום להמון תסכולים. ותסכול, כמו שאנחנו יודעים, כשאדם מתוסכל, כשאדם מתוסכל, הרצון שלו ליצור, בסדר, ברוך השם, העיקר שיש לך ראש, ברוך השם, הרצון שלו ליצור, הולך ונחלש, כי הוא מבין שיצירה זו עשייה. בסדר. בסדר. נמשיך. תודה. איך בתור אדם איך אני אמור להרגיש טוב? איך אני אמור להרגיש טוב? איך אני אמור להתמודד עם אכזבות? ברגע שאנחנו ביצירה, בעשייה, מטבע הדברים, אנחנו מקבלים גם אכזבות. לרשותנו מגיעה האנרגיה של האכזבה. עכשיו, מהי אכזבה? אנחנו נסביר רק מה זו אכזבה, כדי שנבין איך להתמודד איתה. האכזבה היא ההפך, היא התוצר של ציפייה שלא התממשה. אוקיי? אכזבה, תוצר של ציפייה שלא התממשה. בדרך כלל אכזבה מגיעה מציפייה שלא התממשה כאן ועכשיו. כי לדוגמה יכול להיות אדם שציפה להירשם לאוניברסיטה ולהיכנס ללימודים של רפואה והוא לא קיבל את זה, לא קיבלו אותו כי הייתה לו תוצאה נמוכה פסיכומטרי והמבחנים שלו לא היו מספיקים, אז הוא לא מתאים לרפואה. אז אותו אדם, זה סיפור אמיתי, כן? ישב בבית בעצבים, בכעס שהוא לא קיבל את הזדמנות ללמוד רפואה. בזמן שישב בבית, עלה לו איזה רעיון לתוכנה מסוימת. והתוכנה הזו נמחרה כמעט במיליארד דולר. עכשיו, אם הוא היה ברפואה, הוא לא היה ביצר את התוכנה הזו, הוא היה עסוק במנתח אנשים, שזה גם טוב. אבל אין ספק שמלכתחילה, אם היינו שואלים מה אתה מעדיף את זה או את זה, כל אחד היה בוחר בתוכנה. יכול להיות לקנות לו בית חולים. האכזבה היא ציפייה שלא התממשה כאן ועכשיו, אבל יכולה להיות מציאות שאותו חוסר מימוש יבוא לידי ביטוי בצורה חיובית בזמן מאוחר יותר. אני לא צופה את זה, אני לא יודע את זה. אבל יכול להיות שזה, שלא עליתי עכשיו להסעה, לטיול השנתי עם הילדים, ניצלתי מתאונה. יכול להיות, יכול להיות שלא, יכול להיות שכן. זאת אומרת, האכזבה היא זמנית. האכזבה היא זמנית. האכזבה יכולה להיעלם ברגע שתקבל אינפורמציה חדשה באותו עניין. אבל תסכול, תסכול זה משהו אחר. תסכול זה כוח שנוצר מיותר מבערך 8-10 אכזבות רצופות. כשאתה מקבל אכזבות רצופות, אז נוצר תסכול. עכשיו, תסכול, מה הכוח שלו? הכוח שלו מאוד עמוק. כי כדי לבטל אכזבה, אני צריך בשורה טובה מאותו עניין בלבד. כדי לבטל תסכול, אני צריך 8 בשורות טובות אחת אחרי השנייה מכל מה שיצר את התסכול. ואין מציאות כזו. זאת אומרת שאדם עם תסכול יכול להישאר איתו גם שנים רבות. והוא לא יבין פתאום למה הוא חולה בגיל מסוים, שהוא שומר על הבריאות שלו והכל, ופתאום הוא חולה. הוא לא יבין פתאום למה שום דבר לא שמח לו בחיים, כלום לא טעים לו, כלום לא מעניין אותו, כלום לא עושה לו טוב. יש לאדם תסכול. קודם כל, איך אני מזהה תסכול מול אכזבה? אני לא יודע, אני התאכזבתי כאן פעם, הפעם הזו זה תסכול. לא, דיכאון זה שערי מוות. הגדרה של דיכאון, אחת מההגדרות של דיכאון, זה שאדם יושב שבועיים ימים מתחת לסמיכות ולא יוצא. אחת ההגדרות של דיכאון. הקליניות, כן, לפי הפסיכולוגיה. שיושב כ-14 יום בתוך הבית שלו ולא יוצא. זו הגדרה של דיכאון. המילה דיכאון היא נפוצה מאוד, המילה עצמה נפוצה מאוד, אבל הדיכאון עצמו, כמו שהוא מוגדר קלינית במציאות הרפואית, הוא לא כל כך נפוץ. יש אנשים בדיכאון, כמובן, אבל הוא לא כל כך נפוץ. עכשיו, מה ההבדל בין תסכול לאכזבה? אכזבה מתייחסת לבין 3 ימים לשבוע ימים, משפיעה את הכוח שלה על האדם, זה הזמן של האכזבה, והיא מטפלת באותו נושא שלא התממש. אבל אם פתאום הזמינו אותו חברים לצאת, ללכת למסעדה, לשבת לאכול, אז יושב איתם, הוא קצת נרגע מהאכזבה. תסכול, אדם יכול להיות בתסכול זמן רב, ואיך הוא ידע שזה תסכול? הוא יכול ללכת לחתונה, כולם שמחים ורוקדים, והוא עצמו בפנים גם ירקוד וגם ישמח, אבל לפנים הוא ירגיש כמו תחושה כבדה שיושבת לו על הלב. הוא יכול לאחר מכן ללכת למסיבה של הילדה שלו, של הבן שלו, וגם להרגיש את אותה תחושה. זאת אומרת, באירועים משמחים, הוא לא מרגיש את השמחה, אלא שמחה חיצונית. אבל עדיין הוא מתפקד. בדיכאון אתה לא מרגיש את השמחה, אתה לא מרגיש עצב, אתה לא מרגיש כלום, אתה פשוט לא מתפקד. אתה מרגיש אפתי, ריק. איך אני נפטר מתסכול? אם אני יודע שהאכזבה בדרך כלל נפטרת על ידי זה, האפשרות הראשונה להיפטר מהאכזבה היא בכלל לא להיכנס אליה, שזה החלק האמוני של השיחה. כשאדם יגיע לנקודת אמונה מאוד מאוד גבוהה שאנחנו נסביר בעזרת השם, הוא לא ייכנס בכלל לאכזבה. ואם אנחנו נדע איך להיכנס להערכה של מהו תסכול ומהו אכזבה ואיך לבטל את התסכול, כי אי אפשר לצפות בעניין שאני לא יכול לצפות שיקרו לי עכשיו 10 דברים טובים ברגע אחד. אני לא יכול לצפות לזה, כי זה קצת לא מציאותי, כי אנחנו חיים בעולם שלנו. אז איך אנחנו משתמשים בזה, איך אנחנו יוצרים את זה? ופה נכנס העניין של פנחס, שפנחס הפך את הרצח שכביכול מצטייר ככוח שלילי בעולם, הפך אותו לחיובי. בתור בן אדם שנוצר ונולד לעולם, אני נמצא כל הזמן בתחרות. אני נמצא כל הזמן בתחרות. התחרות קצת מורכב עכשיו, זה קצת מורכב, שימו ראש. אם אני הבנתי גם אתם תבינו בטוח. התחרות ככה. התחרות היא ביני לבין עצמי, אבל העצמי שאני מתחרה איתו, הושפע מהסביבה. אני לא מתחרה בדני, שהוא פתח מקולת מולי. אני מתחרה במציאות שדני הכניס לתוכי, ואני מתחרה עם עצמי. כי הרבה פעמים חלק מהתחרותיות, כי תחרות מצטערת, אדם רץ במרתון, אבל יש את ג'קי ויש את יוסי, שניהם רצים במרתון מי יגיע 100 מטר ראשון. שניהם יודעים שהם בתחרות אחד מול השני, הם פרונטליים. לא, זו לא התחרות שאני מדבר עליה. יכול להיות שאני מתחרה באדם אחר והוא בכלל לא יודע שאני מתחרה בו. אבל באדם אחר פותח חנות שדומה לחנות שלי. בכלל לא יודע, אין בינינו שום קשר. אבל עצם פתיחת החנות הזו שהיא מתחרה בי, כביכול אני יצרתי תחרות אצל עצמי מולו. הוא בכלל לא מודע שהתחלתי איתו בתחרות. כי בתחרות נורמלית אני מודיע, יש כאן תחרות זה מול זה, בשעה כך וכך, אחד מול השני, תחרות אגרוף, תחרות כדורגל, תחרות מרתון, או לא משנה מה. אנשים יודעים שהם בתחרות. אבל התחרותיות בדרך כלל שמשפיעה על נפש האדם היא תחרות פנימית, שהאדם מול עצמו. ופה הנקודה. אני רוצה לשרוד. הרצון שלי לשרוד. הישרדות בנויה, חוץ מזה שבריאות גופנית, אוכל טוב, שינה וכו', היא בנויה גם על ערכים חברתיים. ערכים חברתיים. עכשיו נניח, ניקח לדוגמה, בן אדם שעבר התעללות מסוימת, בין אם מינית או בין אם פיזית, אלימות, נוצרה אצלו או אצלה טראומה. טראומה שנוצרה מפגיעה פיזית. פיזית ממש. זו פגיעה מסוג אחד. אדם שלא נגעו בו באצבע, אבל בכיתה החליטו לעשות עליו חרם, אף אחד לא נגע בו. אף אחד לא הכריח אותו, אף אחד לא כפה עליו את עצמו, אף אחד לא היכה אותו. החליטו לעשות עליו חרם, לאדם הזה תהיה את אותה טראומה בדיוק, כמו לאיש שנפגע פגיעה פיזית, בין אם מילולית ובין אם מינית. אם כן, ההישרדות של האדם בנויה גם מערכים חברתיים, ולא רק ערכים עצמיים, נניח אונס, אלימות, מוות, טראומות כאלו, שמתחילות בילדות ומתבטאות, באות לידי ביטוי בבגרות, הן פיזיות, הן ממשיות, הן על הגוף שלי, אני מרגיש אותן. אז המוח מרשה לעצמו להיפגע מהן, כי קרה משהו, קרה משהו, קיבלתי, פגעו בי, קרה משהו. אבל טראומה רוחנית, חברתית, סביבתית, לא נגעו בך, שלא דיברו איתך, העליבו אותך, לא נגעו בך פיזית, גם משפיעה על האדם בדיוק או אפילו יותר, כי אנחנו יודעים שאדם שמלבין שיניים לחברו, זאת אומרת מחייך אליו, הוא יותר מאדם שהכיל אותו ונתן לו כסף ופינק אותו ועזר לו כלכלית, מדי שהוא חייך אליו, מדי שהוא שמע אותו, מדי שהוא נתן לו עצה טובה, זה הרבה יותר מהחומריות. ולעומת זאת, עדיף לו לאדם שישליך את עצמו לכבשן האש, יקפוץ, יתאבד, ייכנס לתוך שריפה, יסוף את עצמו ולא ילבין פני חברו ברבים. מה זה לא ילבין? מה זאת אומרת לא ילבין? כשאדם עומד מול כמה אנשים, הוא מתחיל לבזות אותו, עד שאדם יורד לו מהפרצוף, הוא נהיה לבן מהבושה. עדיף לאותו אדם, המלבין הזה, שייכנס לכבשן האש. ברמה כזו, שאפילו נכנס בן אדם לחדר, והוא צוחק איתו. הנה יוסי הקופיקו, מילה מצחיקה. הנה הבחור שכך וכך. והוא הלבין אותו, הוא הלבין אותו, קודם כל, כל העבירות של אותו אדם, שהולבן, עוברות למלבין, למי שבייש, כן, וכל המצוות של המלבין עוברות למי שהתבייש. זה דבר ראשון, זה לשון הרע והלבנה זה אותו דבר. עכשיו נניח, אני רב גדול, נכנס בן אדם ואני צוחק עליו, בן אדם חילוני, ואני מדבר עליו לשון הרע ומלבין אותו ברבים, כל, בלי צדק, בלי, זאת אומרת, סתם, לחזק את הביטחון שלי, להראות שאני מצחיק מול החברים, או להרגיש טוב עם עצמי מול הסביבה. לא משנה אם יש לי זקן עד הרגליים, או שיש לי תרבוש בגובה בניין של 4 קומות, זה לא משנה. כי המעיל לא מועיל והכובע לא קובע שום דבר. אז האדם הזה נכנס, ואני מלבין אותו, אז גם אם הוא חילוני ואכל ביום כיפור חזיר, כל העבירות שלו עוברות אליי, וכל המצוות שלי עוברות אליו. אוטומטית עוברות אליו. או אם אני מדבר עליו לשון הרע, או אם אני מקלל אותו השם ישמור. אז עדיף לו למלבין הזה, עדיף לו, לא לאבד את העולם הבא שלו, כי כל המצוות יעברו אליו, וכל העבירות של זה, איך תדע איזה עבירות הוא עשה, זה שהלבנת אותו, יעברו, עדיף לך לקפוץ לכבשן, עדיף לך למות, 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 ולא להלבין פני חברך ברבים. כמובן שמי שהלבין, תמיד אפשר להתנצל, לבקש סליחה ברבים, להצטער וזה נמחל, הקדוש ברוך הוא, בכל דבר יש תשובה, שערי תשובה לא ננעלו. אבל בעיקרון, אדם שעושה את זה, וככל שהוא גדול יותר, הוא גם לא מודע לזה. ככל שהוא גדול יותר, ככל שהוא חזק יותר, הוא גם לא מודע לזה. הוא גם לא מודע שהוא מלבין מישהו אחר. אם כן, אנחנו מבינים שה... מבנה האנושי הפנימי שלנו נוצר גם מתהליכים פיזיים, תזונה נכונה, שינה טובה, כושר גופני, עבודה, פרנסה טובה, דברים חומריים, וגם ממציאות רוחנית. ואפילו בתורה, כמו שראינו עכשיו, מודגש יותר העניין הרוחני מאשר הפן הגשמי. כי אדם שאמרנו שמחייך לאדם אחר, זה יותר טוב מי שייתן לו כסף ואוכל ויבשל לו עגלים ויפתם לו פרים, יותר טוב שיחייך אליו. בתורה זה נחשב, בשמיים זה נחשב יותר. אז אני צריך להביא נקודה. אם הערכים החברתיים והרוחניים משפיעים יותר על הדפוסים שלי, על המציאות שלי, אני צריך להבין שכל תהליך רוחני שאני עושה עם עצמי, הוא צריך להיות מבוקר בשמונה עיניים. הוא צריך להיות מבוקר, הוא צריך להיות מאורגן, והוא צריך להיות הכי מתוכנן שיש. כי נניח שאדם, כשאישה הולכת לקנות בגד, כי כשאישה קונה בגד, ברוך השם, זה פרויקט, השם יעזור ויציל. אישה יכולה לפתוח את הארון, תפתח את הארון של האישה, תפתח ותראה אולי 2,000 או 3,000 סמלות, וכמה ארונות קטנים של נעליים, ועדיין תתבטא שאין לה מה ללבוש. הנה, כבר יודעות פה, ברוך השם, כבר מקצועיות בתחום. איך אין מה ללבוש אם יש 4 טון בד בארון, איך אין מה ללבוש? איך? אני אסביר איך. כי כשאישה אומרת בדרך כלל אין לה מה ללבוש, זה לא מדובר שהיא נמצאת בבית עם הבעל. כי בבית עם הבעל היא שמה את הסמרטוטים שלה, את הפיג'מות, את הכל. אז זה כשהיא יוצאת לבחוץ. אז כשהיא יוצאת לבחוץ, מה זאת אומרת אין מה ללבוש? אז ככה החשיבה שלה, היא אפילו לא מודעת לזה, אבל ככה החשיבה האנרגטית הפנימית שלה, שמניעה אותה. אז היא אומרת, אדום, אדום עכשיו זה קצת יותר באופנה, אז בטח בטי ודנה ויפה ומלכה לובשות אדום. אז אני מורידה את הצבע האדום, כבר הורדנו 2 טון, 2 טון של בד. אסור לאישה גם ללבוש צבע אדום, שהיא לא תמשוך עין הרע ולא תמשוך עיניים. זה גם אסור, צבע אדום צריך לזרוק הפח. עכשיו בצבעים אחרים. ואחר כך, הסמלות האלו עם לא יודע, פייטים, לא יודע, עם פנינים, לא יודע מה יש בסמלות, הסמלות האלו זה כבר יצא מהאופנה, כבר לא, אולי יחזור בעוד שנתיים, לשמור אותם, אבל בינתיים זה גם יצא מהאופנה. בקיצור, מה שנשאר לה זה איזה חצאית שאחותה הביאה לה בסופו של דבר. אין מה ללבוש, אין מה ללבוש. באמת, אין מה ללבוש. האישה היא רגשית, גם על כל דבר היא בודקת. אז אם היא הולכת לחנות בגדים, אז היא כל דבר בודקת, מודדת, איך זה ייראה, מה יעשה. גבר, הוא נכנס לחנות בגדים, בודק את המידה, אפילו אני אומר, אנחנו מביאים חולצות, לפעמים חולצות לבנות מדי פעם, לא מודדים, לוקחים, רואים כתוב את אותה מידה, לוקחים, זה בסדר, לא? נשים מודדות, מורידות, מודדות, השם יעזור. אבל הנה, בעניין החומרי, עם הקפידה, או גבר, אם הוא קונה לעצמו איזה שעון, או איזה מתנה, או איזה בוסם, הוא בודק איזה סוג זה, ומה הסוג הזה, מאיפה זה, או איזה רכב, או משהו, עושה לו בדיקות, מכאן ועד עונה לולו. כל הבדיקות שאפשר, וכל המצבים שאפשר לחקור עליהם, הוא חוקר. אבל שבן אדם זורק למישהו מילה, פוגע בו, פוגע לו בערך הרוחני שלו, זורק מילה, בשבילו זה, מה? כלאחר יד, מדבר מה שהוא רוצה, אומר מה שהוא רוצה, או אשתו לא הכינה לו בזמן את האוכל, אז זורק לה איזה משפט, או בעלה לא סידר מה שאמרה לו, היא מתקיפה אותו, כמו מלחמת המפרץ. ואין על זה חשבון. ואין על זה חשבון. המילים יוצאות מהפה, בלי חשבון, לא שמים לב בכלל. והתורה אומרת שהערך הרוחני, הפנימי של האדם, יותר חשוב מהערך הגשמי. למה אנחנו מקפידים על הערך הגשמי הרבה יותר מעל הערך הרוחני? למה אנחנו, כי המציאות שלנו מעוותת, זו הסיבה. אנחנו לא באמת מבינים את העולם. אבל אנחנו יודעים, כולנו יודעים, שלא משנה באיזה בגד אני אהיה לבוש, ואיזה שעון יהיה לי, ואיזה חליפה תהיה לי, ואיזה יופי אני אראה בעיני החברה, ברגע שאחד ישפיל אותי מול כולם, אני ארגיש כמו סמרטוט, נכון? אבל יכול להיות שאני אלבש בגד פשוט, וסתם ג'ינס וחולצה, או מכנס וחולצה לבנה, כל אחד והליבוש שלו, ונעליים פשוטות, ואני ארגיש מלך העולם. כי אני נותן הרצאה במקום מסוים, ואני חכם ואני מסביר לאנשים, או שאני פיתחתי איזה משהו מיוחד, ואני ככה, אני לבוש, אני לא מתייחס למה אנשים חושבים עליי, ואני מרגיש חזק, ואנשים מעריכו אותי. וכן זה יכול להיות. אבל לא יכול להיות מצב שתהיה לבוש מעודר בשיא ההידור וישפילו אותך, אנשים שיכולים להשפיל אותך שאתה מחזיק מהם, ולא תהיה פגוע. כי הכוח החיצוני לא משפיע על הפנים. זאת אומרת, זה שאתה לבוש ככה ומסודר ומאורגן, זה לא אומר שאתה לא יכול להיפגע רוחנית, כי הפגיעה הרוחנית יותר חזקה מהחומריות הגשמית. אז אנחנו צריכים ללמוד שכשאנחנו נמצאים בתחרותיות עם עצמנו, שזה מה שיוצר את התסכולים, כשאני בתחרות עם עצמי, נניח אחרי אישה נכנסת לתסכול מזוגיות, ברוב המקרים, ב-80% מהמקרים, 70% מהמקרים, מכילה, 70%, יש משהו אחר, 80%, תכף, 70%, לא מזה שהבן זוג או הבת זוג רצו או לא רוצים, לא רצו או לא רצתה או לא רצה את האישה או את האיש, לא מזה נכנסים לתסכול וזוגיות. יודעים ממה נכנסים לתסכול? מזה שהחברה מתחתנת והבת דודה כבר בהיריון שני, ממני ציפו ראשונה להתחתן, והנה אני עדיין תקועה ולא נשואה, ופה אני כל הזמן עם אותו בחור הולך וחוזר, וזה כבר, איפה הוא, תראה, הוא חייב פעם שמן, רזה, כבר התחתן, וככה מהסביבה. התסכול האמיתי נוצר מהסביבה. כי אני בתחרותיות עם עצמי, שהעצמי הזה נוצר מהסביבה, כמו שהסברנו. וכשאני רואה את זה או חווה את החוויה שאני רציתי לחוות, שאני מתחנן לחוות כבר, שזה נניח לקבל לעבודה טובה, אני שולח קורות חיים, או שאני למשל נמצא בעבודה, משקיע את הנשמה שלי, מתאמץ, פתאום בא איזה אחד שבקושי לא, גם מתעורר מדי פעם, הולך, מגיע, עושה פה משהו, מקדמים אותו, נותנים לו ברכה, מקדמים אותו, ואני נשאר תקוע באותו מקום, כל מה שהשקעתי, כל מה שנתתי, איפה זה נעלם, מאיזה עיניים זה נעלם? והוא לא עושה כלום, והוא באמת לא עושה כלום. תראו, כל אחד שעובד בעבודה, יראו מקרים כאלו, אנשים לידה... כי באמת, הקדוש ברוך הוא ביקש שאנחנו נעשה השתדלות. השתדלות. ההשתדלות, אתם צריכים להבין, ההשתדלות, פתח לי פתח כפתחו של מחט. אתם יודעים איזה פתח יש לפתחו של מחט? קטן. ואני ריבונו של עולם, אפתח לך פתח כפתחו של אולם. הקדוש ברוך הוא לא ביקש שתפתח לו פתח כפתחו של אולם, והוא יפתח הפתח כפתחו של מחט. ההשתדלות שלך צריכה להיות איכותית, פנימית, אמיתית, ומינימלית. מינימלית. ההשתדלות צריכה להיות מינימלית. התפילה צריכה להיות מסיבית. אבל בתפילה, התפילה מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון, אנחנו צריכים לדעת כל הזמן, החלק הראשון, כדי לקבל, אני צריך להודות על מה שיש לי. אם אני לא מודה על מה שיש לי, לא רק שאני לא אקבל, יקחו לי את מה שיש לי, שאני אעריך יותר. כי העניין של כמובן מאליו בעולם הזה מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. ניקח לדוגמה, ברור, תגידי, את רוצה אדם שכל הזמן יתלונן אצלך? את יודעת, יש לך רמח איברים שעשה גידים. תודיע על כל איבר ואיבר שהוא בריא. כן, יש מספיק, את צריכה להתפעל 613 תפילות ביום כדי להודות קודם כל על הגוף. על כל איבר ואיבר. יש על מה להודות. ברוך השם. גם אדם, צריכים להבין, גם אדם שאין לו שום דבר, אין לו כלום. הכל שחור. ברגע שיש לו הבנה, יש לו דעת להבין שהכל שחור, יש לו דעת להבין שהכל שחור, על זה הוא צריך להודות. כי יש אנשים בפסיכיאטרי, הייתי שם בביקור, אחד חושב שהוא החמור של בלעם, בדיוק היה לו, ואחד חושב שהוא משיח, אחד חושב שהוא סופרמן. כל פעם יש להם רוח אחרת. הם צריכים להבין, הם באמת חושבים שהם כאלו, כי אין להם דעת. הם לא, הוא לא סופרמן. הוא לא... אבל הוא מנסה לקפוץ מקומה רביעית, אם הוא יקפוץ זה יהיה רע לכולנו. זה בעיה? סופרמן, סופרמן. אבל הוא מנסה גם לקפוץ, נשמה. והמשיח מנסה לגאול את ישראל, זה לא אנשים שהם חושבים ויושבים בשקט. צריך להבין, כשבן אדם חושב שהוא משהו, זה לא מספיק שהוא חושב, אם הוא לא עושה שום דבר שקשור לנושא. אז בסדר, אז זה מקרה שלא ניכנס אליו יותר מדי, אז הוא כזה, זו הבעיה שלו, שיהיה בריא. אבל הבן אדם שנמצא במצב כזה, שהוא גם עושה, חס ושלום, אז הנפש שלו היא פגועה לגמרי, אין לו דעת. אז אדם גם שמבין שהכל שחור, שחור משחור. חיים, יש לי להביא לך משהו. לך תשתה. חושב שהכל שחור משחור. ברגע שהוא מבין שהכל שחור משחור, הוא מבין שלו דעת להבין את זה, אז ברוך השם צריך להגיד תודה גם על זה, כי החלק הארי של התפילה, החלק החזק של התפילה, כמובן צריך להבין קודם כל זה הודיה. אני מודה לקדוש ברוך הוא. אם אני מודה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רואה, הוא לא מקבל את זה כמובן מאליו. הוא מתייחס לכל מה שאני נותן לו, למרות שהוא רגיל בזה, הוא עדיין מודה לי על זה, איפה יש לו בעיות? אפילו לא צריך את התפילה לאחר מכן. יפתור לך את הבעיות לבד. צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא, שמקריבים בשבילו, הוא מקריב בשבילך. כמו מראה. אתה תיתן לי ואני אתן לך. פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. למה לא אמרו, פיתחו לי פתח, פיתחו של חוט בצורת עיגול, בגודל מילימטר על מילימטר? למה אמרו דווקא פתח כפיתחו של מחט? המחט, כמה שהיא קטנה, הפתח שלה הוא קטן, אבל היא יציבה, היא חזקה. מחט היא חזקה, היא דוקרת, היא יציבה, קשה לקפל אותה. זה לא כמו נייר, זה לא משהו מסיבי. הקדוש ברוך הוא אומר שההשתדלות שלך תהיה חזקה, תהיה איתנה, תהיה יציבה. שהעשייה שלך, מה שאתה עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה לוקח על עצמך משהו, מה שאתה לוקח על עצמך, שאתה תקבל את זה כקבוע. בקבוע, משהו יציב, קטן אבל יציב, מחט היא יציבה, היא חזקה, היא פלדה, ברזל, יציב, ואז יפתחו לך פתח כפתחו של אולם, אבל אם אדם יתחיל לקבל על עצמו משהו נניח, יעשה איזה פתח קטן, נניח, יתחיל לשמור שבת, יתחיל לעשות תפילין, לעשות מה שצריך, לא משנה, כל אחד יכבד את ההורים, לא משנה מה שאחד, כל אחד מה שהוא צריך, אבל אחרי שבוע שהוא לא יקבל, הוא אמר, תשמע, זה לא עובד, אני אעבור למשהו אחר. זה אומר שהפתח שהוא פתח לעצמו, זה פתח לא יציב בכלל. פתח לא יציב בכלל. זה בכלל לא פתח. זה מעשה של אשליה שהוא ישלה את עצמו. זה פתח, ההשתדלות של האדם צריכה להיות איכותית, יציבה, מינימלית. מינימלית. מהעשייה הזו אתה תפעל לעוד עשייה, מהעשייה הזו לעוד עשייה, אתה תצרף אליך עשייה ועוד עשייה, עד שתגיע לגדלות רוחנית. עכשיו נניח, אדם לובש את החליפה הכי מפוארת, האישה לובשת נעלי עקב הכי יקרות שיש, אבל מה הכי נוח לה? עם הנעלי בית בבית. מה הכי נוח לאדם? עם הטישרט שלו, עם הגלביה שלו, עם הפיג'מה שלו, מה שהוא לובש, כדי שיהיה לו נוח. האדם יכול לאכול במסעדה של, לא יודע, 100 שקל מנה, 200 שקל, לא יודע כמה עולה. יכול לאכול מנות מפוארות. אבל בבית יכולה אשתו להכין לו תפוח אדמה ועוף ב-20 שקל הוצאות, וזה יותר טעים מכל ה... אדם יכול להיות בהופעות סטנדאפ הכי מצחיקות בעולם. ולצחוק ולצחוק, אבל הבן שלו יעשה איזה משהו קטן, או אשתו תצחיק אותו, הוא יצחק ויהנה כמו שהוא לא נהנה בחיים. מה זה אומר? שהתחושה החיובית, האנרגיה החיובית, העושר, השמחה, זה נמצא בתוכנו. אנחנו משפיעים על הדבר, שיהיה טוב בעבורנו, או שלא יהיה טוב בעבורנו. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את ה... זאת אומרת, איך אני אסביר את זה יותר ב... זאת אומרת, אנחנו נותנים את הדלק למציאות כדי שהיא תתקיים. אז אם החברה לצערנו הרב קבעה שבמסעדה הזו יש את האוכל הכי טעים, אז כמובן הפסיכולוגיה של ההשפעה החברתית כביכול תייצר יותר עושר למקום הזה, כי כולם אמרו שזה הדבר הכי טוב וזה החולצה הכי טובה וזו החליפה הכי יפה וזה המכונית הכי טובה וזה השעון הכי טוב. החברה יצרה לי, אז לשם אני שולח יותר עושר. אבל כשזה בא לי טבעי, בלי תכנונים, בלי מחשבות, זה העושר הנקי. ושאדם צוחק מבני המשפחה שלו ומחברים טובים, חברי נפש אמיתיים שלו, הצחוק מתגלגל אצלו אנרגטית בגוף גם אחרי כמה דקות שהוא מסיים לצחוק. אבל כשאדם צוחק מהופעה או מאיזה משהו, שזה גם מצחיק, צוחק, הוא יוצא אחרי ההופעה, נעלם, שוכח, הוא לא זוכר אפילו את הבדיחות. תגיד, נו, איך הייתה ההופעה? מה היה? היה מצחיק. נו מה, תספר משהו? לא, אני לא זוכר משהו, סיפר משהו על קורדים, משהו על תימנים, אני לא זוכר בדיוק. הוא סיפר איך הורגים תימנים, אקדח מחירים. מצחיק, אבל זה לא באמת, זה לא, אבל זה נשכח מהראש. תימני גוי כמובן, נשכח מהראש. אבל סיפור, יש אנשים שמבינים את זה רק עכשיו, יש אנשים שמבינים את זה אחר כך, בסדר גמור. אז האדם, האדם שחווה חוויה עם אחד מבני המשפחה שלו, אחד מהחברים הטובים שלו, איך? אנחנו יושבים למשל בשולחן, וחמי מספר לנו סיפורים על הצבא שיהיה בריא עד 120. הנה היא יודעת, 100 פעם אותו דבר. אותו דבר וסיפורים יפים ומרתקים. מקשיבים 100 פעם, הוא שוכח שהוא מספר, אז זה ברוך השם. כן, אני התחלתי לעשות תעניות דיבור, אז ברוך השם. לא, באמת, מספר את אותו סיפור, את אותה חוויה שעברה עליו, הוא מספר אותה כמה וכמה פעמים. כל אדם, ונזכר בה, נזכר בה, נזכר בה, כאילו, נניח, אם אני נניח עכשיו אני מצטלם, אז אני נזכר באיזה חוויה, גורמת לי לחיוך אמיתי, משהו שקרה עם אשתי, משהו מצחיק. מוצאי שבת אחד, אשתי אישה תמימה, מי שמכיר אותה, יש לה את הטבעיות שלה, את התמימות שלה. אנחנו הלכנו לקנות לחם להכין לילדה את האוכל הבוקר. אז אני לקחתי אותה במוצאי שבת, עשינו סיבוב כזה, הלכנו למאפייה. אז היה לי אוטו בצבע אדום. וברוך השם, לא יודע למה, כל מה שאני עושה, פתאום כולם עושים. אני לא יודע מה זה, תמיד ככה היה, גם מבחינת אם אני לובש משהו, אם אני עושה משהו, אם אני קונה אוטו מסוים, ברמה כזאת שהיה לי רכב של סקודה, סקודה אדומה, שהוא לא היה כל כך נפוץ. וכשהלכנו להחליף אותו לרכב עם אחריות, את אותו הרכב, ממש נתנו לי, אישית, נתנו לי הנחה של 25,000 שקל, נתנו לי הנחה, בגלל שמאז שאני הבאתי את הסקודה לדרום, נקנו יותר מ-70 מכוניות כאלו. תוך שנה. אז נתנו לי הנחה שקראו לזה הנחת VIP. כן, נתנו לי הנחה. מישהו הביא לי חברתו אחר, אז ברוך השם, חפנו את הסקודה. אבל בעיקרון, אז הסקודה חנתה, אשתי נכנסה לסיפור מצחיק. והבן של הרב ברוך אבוחצירא גם קנה סקודה. הוא קנה אותו סקודה בדיוק רק בצבע שחור. ושלא יהיה אותו דבר, קנה בצבע שחור. אז אני מתכנן כבר תכנונים, אז אני עושה פרסה כדי שיהיה יותר קל לחזור כבר. והוא חנה במקום שאני חניתי. הוא אדם מאוד מכובד. יש לי בטבעיות עם עסקיות. פודרת את האוטו, יושבת, סוגרת, ואני קולט מאחור, אני ברברס, אני קולט. גברת, גברת, תצאי מהאוטו, גברת, הצילו, הצילו, זה לא, אני לא בעלך, אני מישהו אחר. אני מסתכל עליו, החלה לצחוק לו בפנים, במשך דקה, יצא מהאוטו, סיפרה לי, ראינו את זה בלייב, זה היה כל כך מצחיק. אז היא אומרת, היא נכנסת לאוטו, פתאום היא רואה את האוטו נקי, עם ריח נעים. איך הרב הספיק תוך 10 דקות לנקות האוטו מאז שנכנסתי למאפייה? יפה מאוד. הבן אדם אבל קיבל סוג של התקף לב, כי הוא פחד שאשתו תבוא, תראה מי שנכנס לאוטו, זה ישגע אותו, השם ישמור איזה בלגן, זה יעשה לו. גברת, תצאי. אז אני רוצה לצחוק, אני נזכר במקרה הזה, אני לא נזכר באיזה בדיחה ששמעתי או משהו, אני נזכר במקרה הזה. כי המקרים, החוויות שהאדם עובר עם עצמו, החוויות האלו, עם המשפחה שלו, עם החברים שלו, החוויות האמיתיות, אין אלו שנשארות ובונות לו את המציאות, ובונות לו את הכוח. אלו החוויות האמיתיות. אז אנחנו, מה שאנחנו עושים זה לנתח, לשנות את דפוסי חשיבה שלנו. כשאני פועל מבחינה רוחנית, אני חייב להיות הרבה הרבה יותר מרוכז מאשר פעילות מבחינה גשמית. כי הבחינה הגשמית הולכת ונעלמת, ולא רק שהיא הולכת ונעלמת, כשהיא מסתיימת היא דורשת הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא ידע את זה, כי הוא ברא את העולם והוא ברא את נפש האדם, אז אני מקבל מה שהוא מקבל. מספיק פרוטה. אביון, אדם שהיה עשיר ועני, הפך להיות עני, אביון יקבל מה שהוא היה רגיל. אם אביון מגיע אליך, אתה צריך לתת לו ארוחות שהוא היה רגיל לאכול. אתה צריך לתת לו, אם הוא היה אוכל בשר בארוחת צהריים, הוא מתקתק לך, אסור לך לתת לו אורז ועדשים ועוף. אתה צריך לתת לו בשר משובח כמו שהוא היה רגיל. כמו שהוא היה רגיל, ואביון אחד הגיע להלל הזקן, הוא היה רגיל לרכב בצורה מסוימת, אביון אין לו כלום. הלל הזקן בעצמו הרכיב אותו על הסוס. בעצמו, כי זה אביון. אביון זה אדם שהיה עשיר והפך להיות עני, התורה מתייחסת אליו כמקרה יותר גרוע מעני. כי אני לא יכול ליצור ציפיות יותר מדי, כי הוא לא מכיר יותר מדי. הוא לא מכיר יותר מדי, אז אין לו לאן להגיע מבחינת הציפיות והמחשבות והרצונות. הוא יודע, הוא מקסימום, הוא יכול לדמיין על ארוחה באולם אירועים, שזה בשבילו, אבל אביון שהיה עשיר והיה רגיל לכל מנעמי העולם, אדם כזה, עשיר, שהיה נהיה אביון, שנהיה עני, הפך להיות עני, שהיה עני, הוא פשוט מאוד מקבל את כל מה שהוא היה רגיל אליו. אז כשאדם, נחזור לעניין, כשאדם פועל מבחינה רוחנית, הוא צריך להיות מרוכז ומפוקס, וצריך לדעת, שהפעילות הרוחנית היא מאוד מאוד מורכבת. לפעמים, נניח, גם בן אדם שמטפל באנשים צריך להיות זהיר בזה. אז זה היה נס, אז מישהי שאלה אותי, לא מכיר אותה כל כך, היא הגיעה, שאלה, מה אתה אומר, איך ייראה, ברוך הבא, איך ייראה הבעל שלי? אז אני אמרתי לה, הוא יהיה בגובה כזה, בצבע האור יהיה כזה, והעיניים יהיו כאלו. על אחרי 3-4 חודשים, האמא שלה מגיעה, בשבוע שעבר. שבוע שעבר היא באה לבשר בשורות סמכות, אבל אחרי 3 חודשים היא מגיעה. אז אני האמא של זאת וזאת, היא נתנה לי איזה רמז מאיפה אני יכול לזהות אותה. אז אמרתי, זאת היא מהטכניון שלומדת מדעי המוח, לומדת טכנולוגיה או משהו, זיהיתי אותה. אז אני רוצה לספר לך במבטא אמריקאי, כן, שככה ויש כמה הצעות, אבל בגלל שהם לא באותו גובה ולא הצבע האור שאמרת, אז אנחנו פסלנו אותם. אמרתי, אבל תשמעי, זה לא צריך, זה בסדר, זה לעודד את המצב, לא צריך ללכת על זה באובססיה. תשחררי. לא מה שאומר, מה שאומר, עושים מה שאומר. אז בשבוע שעבר היא באה להגיד לי שהיא מתחתנת עם מישהו באותו גובה, עם אותם עיניים, עם אותה הכל. אז אני נרגעתי, ברוך השם. מזה יצאתי לשלום, ברוך השם. אבל צריך להיזהר מזה, צריך להיזהר מזה. כי הפעילות, המעשים הרוחניים, בשבילנו הם כמובנים, אנחנו לא מייחסים אליהם חשיבות. כלאחר יד, אבל הגשמיות, אנחנו מתמקדים בתוכה, במציאות שלה, מנתחים אותה מכל הכיוונים, ומתעסקים בה כאילו אין מחר. אבל זה לא נכון, כי הגשמיות מסתיימת, וכשהיא מסתיימת היא דורשת עוד. וכשזה מסתיים הוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, ואין לזה סוף. אין לזה סוף. איך אנחנו יודעים את זה? כמה פעמים אדם שמכור למשהו מסוים, או דיאטות, או התמכרויות, או כל מיני, כמה פעמים הוא אמר אני מתחיל מחר, ולא התחיל. כמה פעמים הוא, לא, ברוך השם, אני רואה שבלי עין הרע, תודה לאל. כמה פעמים בן אדם אמר לעצמו, כבר, אני נגעל מעצמי, נמאס לי, אני לא מסוגל לסבול את עצמי. ברמה כזו, אני לא מסוגל לחיות עם עצמי כבר. ואחרי שבוע שובר את כל המוסכמות, את כל ההסכמים, את כל התכנונים שלו. כמה פעמים? כל יום וכל יום, כל יום. פתאום הוא מרגיש, הסיגריות כבר... הוא כבר מרגיש את הפחם בתוך הגוף שלו, הוא מרגיש. זהו, אני לא יכול, זהו, שבת הבאה, נגמר הסיפור, אני מפסיק לעשן, זורק את כל הסיגרות, זורק את הסיגרות, זורק את המפרה, זורק את המצאת, מצאת, צריך להגיד מצאת, זורק את המצאת, הכל, בלי שום סיגריות, יום וחצי, יום וחצי, שעה וחצי, שעתיים, שלוש, איזה טלפון, איזה משהו, יש ארוחת ערב, אחרי ארוחה, אי אפשר לעשות לי סיגריה, את הארוחה, אי אפשר... אז טוב, אז אני אקח רק סיגריה אחת ביום. סיגריה אחת ביום. סיגריה אמרו שהרופאים אומרים שתי סיגריות ביום זה בריא. כן, יש רופאים שאומרים את זה. אני לא יודע איפה הם אומרים את זה, אבל אומרים את זה. שתי סיגריות ביום זה בריא. כמובן זה לא נכון, כן? חצי כוס יין ביום זה בריא. חצי כוס יין, זה בריא. לא משהו אחר. כוס יין זה בריא. סיגריה, סיגריה וחצי ביום זה בריא. אני אקח סיגריה אחרי שבוע... זה הפך לשתי סיגריות, אחרי שבועיים, לקופסה וחצי. מה שהוא היה מעשן קופסה פעם, עלה לקופסה וחצי. כי הוא, לפקט, שם שמו. למה? הוא שבר את המוסכמות, את ההסכם עם עצמו, שבר את המצפון הפנימי שלו, אז המצפון הפנימי, מה שהיה משפיע פעם על הקופסה, שלא יעבור את הקופסה, נשבר. הפך להיות קופסה וחצי בהצלחה. הפך להיות קופסה וחצי. אז אתה אומר... בפעילות גשמית, אתה משקיע את כל המאמצים שלך, ואתה לא שולט על זה, זה משתלט עליך, זה אוכל אותך, גומר אותך. בפעילות רוחנית, פגעת בזה, זרקת לזה מילה, נכנסת לקשר עם אדם שהוא לא יציב, ועם אישה שהיא לא יציבה או גבר שהוא לא יציב, ואתה ממשיך שם, ואתה לא משתבונן לעצמך טראומות ותסבוכים, כי אתה מפחד להיות לבד, אז אתה לא מוכן להיפרד עכשיו, כי אתה לא רוצה להרגיש את הלבד שוב פעם, עד שנכנסת לקשר, וכל התסבוכים. או מצד שני, אתה כן נכנס לקשר, אבל פתאום זה באמת טוב, אבל יש מפריעים מהצדדים. פתאום זה באמת בריא. אני לא מרגיש משהו. זאת אומרת, המהלכים הרוחניים של האדם, צריכים להיות מאוד מדויקים, מאוד מתוכננים, מאוד 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 להקפיד עליהם. ועל המהלכים הגשמיים זה להפוך בדיוק, זה מה שפנחס בן אלעזר עשה. לקח את הרצח, הפך אותו למשהו טוב. הפך אותו למשהו טוב. אני צריך לקחת את הגשמיות, להפוך אותה, להיות החלק החלש אצלי, ואת הרוחניות, להפוך לחלק החזק אצלי. אז כשאני מדברת עם בעלי, או כשאני מדבר עם אשתי, אז זה כמו שאני אלך לרעיון עבודה, ברעיון עבודה כולם מתארגנים, מה לומר, איך לוחצים את היד, איזה תנועת גוף לעשות וכל הסיפורים. מתכננים את עצמם, יש לי רעיון, מתלבשים פתאום, טיפ טופ, כאילו הבוס לא יודע שרק עכשיו התארגנת ככה ולעבודה עוד חודש תבוא כולך בלוי. אתה חושב שלא יודע, הוא יודע את זה. כל זה, כל המשקיעים שם, אבל לשיחה עם האישה או עם הילד, עם הטלפון, ובאמצע רואים איזה משהו, פתאום בעיתון, או... זה הפן הרוחני, וזה אנחנו צריכים להשקיע, להפוך את המציאות, לשנות, לעשות טרנספורמציה. רצח, שהוא דבר רע, פנחס בן עזר, הפך אותו לדבר טוב. גשמיות, שהיא דבר רע, אנחנו הופכים אותה לשליט שלנו, לכוח שלנו, השם ישמור. את זה אנחנו צריכים להפוך, את הגשמיות לחלק התחתון, ואת הרוחניות לחלק העליון. אף אחד לא אומר שלא צריך ליהנות מהחיים, כל אחד ייהנה, ויקנה לעצמו, ויבנה לעצמו, ויעשה מה שהוא רוצה, אין בעיה. אבל ברגע שזה מגיע ממקום של תחרותיות, או בגלל שזאת קנתה, אני אקנה גם אותו דבר, אני אקנה משהו יותר יפה, אם יש לו את הבגד הזה, אני לא אלבש את הבגד הזה. אם המקום הזה, זה אומר שהגשמיות משחקת בפן הרוחני, וכשהגשמיות משחקת בפן הרוחני ונכנסת לבפנים, היא מעוותת את דפוסי התנהגות של האדם. משום כך העולם נראה כמו שהוא נראה. כל יום, אתם לא יודעים, אבל כל יום קרוב ל-4-5 מתאבדים. כל יום. לא מספרים על זה בתקשורת, מכמה סיבות, שלא יהיה כאוס. והסיבה השנייה, שכשאדם שומע על מישהו אחר שהוא מתאבד, אם הוא במשבר, זה נותן לו לגיטימציה להמשיך, ברוך הבא. נותן לו לגיטימציה גם לעשות את אותו דבר בדיוק. לעשות את אותו הדבר בדיוק. בלי שום חשבון, בלי שום תכנון, ממש ככה לעשות. אז אנחנו צריכים להיות חכמים. אנחנו צריכים להפוך את הפן הרוחני לפן הגשמי כביכול, שהוא יהיה השליט עלינו, ואת הפן הגשמי להוריד ולהפוך לחלק התחתון שלנו, לחלק הפחות חשוב. אבל אין בעיה, שוב פעם, אין בעיה שיהיה לאדם מה שהוא רוצה, שיקנה מה שהוא רוצה. אז שאדם קונה, וזה בסדר גמור, תקנה, תבנה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל באותו זמן אתה גם מחזיק איזה משפחה, תורם לאיזה אני, תורם לאיזה ישיבה, אתה עושה משהו, אתה משתמש ברוחניות. אדם אוכל ארוחה טובה, אין בעיה, תאכל, אבל תברך. תברך, תודה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לך את הכסף לרכוש ארוחה כזו. תודה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן... ההודיה, אחרי להבין, ההודיה זה מציאות כל כך גבוהה, מציאות כל כך גבוהה, שפשוט אנחנו לא יכולים להבין כמה היא משפיעה. כי תשימו לב, כשאני מבקש, כשאני דורש, שימו לב, כשאני דורש, אני רק אומר שבחור, ריבונו של עולם, תן לי ככה ותעשה לי ככה ותסדר לי את זה, ויש לי בעיה פה ויש לי בעיה שם. אני הופך להיות לא בעיני הקדוש ברוך הוא, לא בעיני הקדוש ברוך הוא, אבל בעיני הרוח אני הופך להיות קצת מאוס. אני הופך להיות קצת שחוק. אני הופך להיות קצת גרידי. עוד משהו מעניין. איזה חיה הכי מפחידה? לא, הכי מכוערת, הכי מגעילה בבית, שרואים בבית, עכבר. איך אומרים עכבר באנגלית? מלשון מאוס. שהוא מאוס. אישה רואה עכבר, משתגעת. אישה רואה עכבר, היא... איך אמרו לי, מישהו אמר לי משהו יפה. כן. הג'וק, המקק, מפחד מהעכבר. העכבר מפחד מחתול. החתול מפחד מהכלב. הכלב מפחד מהאדם. והאדם מפחד מהאישה. והאישה מפחדת ממקק, מג'וק. זאת אומרת שהג'וק הוא הקינג בסופו של דבר, כן? כביכול, זה בהומור. איפה היינו? דיברנו על עכבר? כן. אז אנחנו לא, 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 כן, אנחנו היינו בתפילה, בעניין של התפילה שהוא חשוב. אז אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא נמאס לו מאיתנו, חס ושלום, שלא יהיה מובן ככה. אבל בוא נחשוב בהיגיון, בוא נחשוב בהיגיון. יש לנו בריאות, יש לנו כוח, יש לנו דעת, יש לנו תובנות, יש לנו משפחה, יש לנו חיים, יש לנו מה לאכול. למה אנחנו לא מודים על כל זה? זה לא שאין אנשים שאין להם מה לאכול, זה לא שאין אנשים חולים, זה לא שאין אנשים לא בריאים, זה לא שאין אנשים שאין להם כלום, זה לא שאין אנשים שחרב עליהם, שאין אנשים שחרב עליהם עולמם ביום אחד. זה לא שאין אנשים, יש אנשים כאלו, גם אתה יכלת להיות כזה, אבל אתה לא כזה, תודה על זה. זו המשוואה. זו המשוואה שאדם צריך לעשות כל יום. אדם יש לו אישה קשה. אישה קשה כל הזמן קהלת אותו, משפיעה עליו. מבזה אותו, אבל מה, היא גם דואגת לבית, סדרת את הבית. יש בן אדם עם אישה קשה, שהיא גם לא מסדרת וגם לא מארגנת, אז תגיד תודה על זה. אז תגיד תודה על זה, כן, באמת. וצריכים להבין, כשאני אומר תודה, כשאני מודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לי, כשאני מודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לי, אני אקבל באופן מהיר ואיכותי את מה שהייתי רוצה לבקש תכף, בתפילה. כי יש הודעה, הודעה, ואז בקשה. ואז יש בקשה. לעומת זאת, בתפילת 18, זה אחרת לגמרי. איך התפילה בנויה? ברכת אבות, מגן אברהם, מחיי מתים ואתה קדוש. לאחר מכן, יש את כל הברכות שקשורות לחומריות. ברכנו, רפאנו, חונן לאדם דעת, השיבנו, שיבה לארץ, פרנסה, רוגע, הצלחה עם המשפחה, הצלחה, כל הברכות. ולאחר מכן, הברכות האחרונות, איזה ברכות? מודים, ברכות ההודעה. ואם נשים לב, בתפילת 18, כל הברכות, אתה חונן לאדם דעת. ברוך אתה השם, חונן לאדם דעת. רופא חולה עמו ישראל, מברך השנים. בגוף שלישי, בגוף נסתר. לעומת זאת, ברכות ההודעה, איך הם? מודים אנחנו לך. הטוב שמך ולך נאה להודות. בגוף ישיר. כי אם האדם שם את הקדוש ברוך הוא מול העיניים בהודעה, כשהוא מודה לו, ישירות הדבר הראשון שהוא עושה, לך, אני מודה לך, אז הגוף, בגוף נסתר, שזה רופא חולה עמו ישראל, לא אתה רופא חולה עמו ישראל, זה לא אתה מברך השם, זה מברך השם, בגוף נסתר, במקום זה גוף נסתר. זאת אומרת, לא כתוב בקדוש ברוך הוא, אתה הוא מברך השנים. לעומת זאת ברכות ההודעה, כן, לך נאה להודות, לך. בגוף נסתר, זאת אומרת שגם אם אתה לא תתאמץ, וכביכול לא תהפוך את המרכז שלך לבקשה, אז בדרך נסתרת אתה תקבל את הברכה. אבל בתנאי אחד שההודעה תהיה מול העיניים שלך ישירה. אם כן, אז למה ברכת 18, מכילה בתפילת 18, למה אנחנו קודם כל אבות, ברכות אישיות, ולאחר מכן הודעה? כי בתפילת 18, מי שיודע, אחת מהכוונות זה להתפלל, כל תפילה שאתה מבקש, אתה מבקש על כל עמו ישראל. אתה מבקש על כל עמו ישראל. זאת אומרת, אתה לא פונה אליך אישית. וכתוב שהמתפלל על חברו נענה תחילה. אז בתפילת 18, בגלל שזה על כל הציבור וגם עליך בתוכם, אז אין בעיה. אז קודם כל, הברכות על עם ישראל, אתה לא דואג לעצמך. אבל בתפילות שלך הפרטיות, כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, קודם כל, תודה. תודה על מה שיש. תודה על מה שנתנו לך. וגם אם אתה חושב שזה לא מספיק, גם אם אתה חושב שזה לא מספיק מה שנתנו לך, גם אם אתה חושב שמגיע לך יותר, כי אתה צדיק עליון, או כי עשית חסדים, או כי לא יודע מי אתה חושב שאתה. גם אם אתה מרגיש ככה, אין בעיה. כשאתה תבין שמה שאתה מסתכל על עצמך כפלוס, ומה שאתה רואה את עצמך כמוצלח, כקדוש, כמיוחד, יש דברים שאתה שוכח גם על עצמך. איך עבר לידך אני ולא נתת לו? איך זה שדיבר אליך, דיברת עליו לא יפה, איך אשתך דיברה איתך בבוקר והתעצבנת עליה, קמת את הדברים האלה, אתה שוכח. או-הו, אתה יודע מה צריך להיות לך בגלל הדברים האלו, זה שוויתרו לך, ואתה שכחת ממה שעשית, אז זה לא אומר שאתה תחשוב שמגיע לך. תמיד יחשוב אדם שהוא או זכאי או חייב. הוא לא יחשוב אף פעם שהוא נמצא בפלוס. הוא ידע, כל הזמן הוא נמצא 50-50, וכל צעד שהוא עושה הוא משפיע על כל העולם כולו. כל עבירה, כל עוון, כל כעס, כל עצב, כל עצבים, כל דיכאון, כל מחשבה שלילית, משפיע על כל העולם כולו. וכמו שאמרנו כל הזמן, כשאדם יודע את המציאות של העולם, והוא מבין, אנחנו נוצרנו בעולם, הקדוש ברוך הוא כולו טוב. כולו טוב. אין דבר כזה רע אצל הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה רע, צריכים להבין, אין דבר כזה רע. וגם מה שנראה רע בשבילנו, זה טוב לנו. כמו סיפרתי פעם סיפור מאוד מעניין, היה בחור אחד בישיבה, שהתחיל קצת סחרחורות, אוקיי, שתה קצת מים, בסדר. עוד פעם סחרחורות, התחיל התעלפויות, התעלפויות, פרקוסים, בדיקה, השם ישמור ויציל, גידול במקום קשה מאוד, מרכז המוח, בלי כאבי ראש, בלי כלום, שום דבר, כלום, סחרחורות נפילות, סחרחורות פרקוסים, גידול במקום מאוד מרכזי במוח, הלכו לרב פירר, כמדומני, אמר להם יש רופא בגרמניה, יקחו אותו לשם, הוא היחיד בעולם שיכול לעשות את הניתוח הזה. גם היה בן אדם מאשדוד, מה זה היה, ברוך השם. התחיל פתאום גיוקים, גיוקים, מגעק, 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 בלי שום דבר. מה מגעק כל כך הרבה? עשו לו בדיקות, גילו לו בראש, שלחו אותו לגרמניה, ברוך השם, תודה לאל, שלחו לי תמונה שלו עכשיו, יושב, קורא, לומד, אברך, לומד, חתן לפני חצי שנה. לומד בגמרא שם בגרמניה, ברוך השם, חוזר לארץ, בריא, תודה לאל, בן פורת יוסף. אותו אדם, אבחון, ניתוח שעולה 320 אלף דולר. מאיפה יביאו 320 אלף דולר? הפכו את העולם, אין, לא הצליחו להשיג, לאט לאט המצב של הילד יידרדר. עכשיו גם לטוס הוא לא יכול. לטוס הוא לא יכול, האפשרות היחידה, להביא את הפרופסור ההוא עם כל העוזרים שלו והכלים שלו לארץ. האחות ראתה, משפחת אבוטבול, האחות ראתה מירושלים. האחות ראתה שכבר אין מה לעשות, חייב לעשות צעד מסוים. אם לא, הילד ימות. ימות. מה עשתה? פרסמה את הדירה שלה, למכירה, כמה שיותר מהר, ב-320 אלף דולר. הדירה שלה שווה 700 אלף דולר בירושלים, 320 אלף דולר, שיבוא עכשיו בן אדם ייקח, 10 דקות אחר הפרסום, בא בן אדם, הוריד אותה בעוד 20 אלף דולר, חצוף, ולקח ממנה את הדירה, הייתה בדחק. עניין של כמה ימים שהילד כבר קורס. השיגו 300 אלף דולר, התקשרו לרופא שיגיע. סידרו לו חדר במלון אינטרקונטיננטל, קוראים לזה? קונטיננטל. סידרו לו חדר בבית חולים, כל הכסף, כל מה שצריך, רק שיגיע. בינתיים בישיבה התארגנו ללכת לעשות מגבית של 20 אלף דולר בדחיפות. כי הרופא רוצה את הכסף, רופא גרמני, לא מעניין אותו שום דבר. הרופא לוקח מונית, נוסע, נכנס לבית מלון, מחכה, כתבו, מחר, ב-10, הניתוח, נניח, משהו כזה. סיפור אמיתי, אפשר, אנשים עדיין חיים. בינתיים, מצב שהילד הוא אך ועוד, מי שיודע, המחלה הזאת, השם ישמור ויציל, גם פסיכולוגית, גם פיזית. הראש ישיבה ארגן 20 תלמידים, לקחו כמה מוניות, שלחו אותם לכמה מקומות, לכמה תורמים, לפתע הראש ישיבה מקבל טלפון. אחד התלמידים מתקשר, הרב, הנהג מונית רוצה לעשות איזה נסיעה אישית שלו, לסדר איזה עניין קטן ולהמשיך את המגבית. הראש ישיבה אומר, בשום פנים ואופן, אני לא מוכן, אנחנו שילמנו להם 500 שקל ליום, שהם יהיו ברשותנו. זה גם מצווה, אני לא, אחר אנחנו צריכים לאסוף 20 אלף דולר, בקושי יש לנו 2,000 דולר. הוא מתחנן, הוא מבקש, הוא בוחר לנו שזה דחוף, דחוף ודחיפות. אמר, אני לא מוכן. אחר מכן, קשור עוד 5 דקות, הנהג מונית דיבר עם ראשי, ואני חייב להגיע אליך לפחות דקה. זה היה בירושלים, עשה רברס. אמר, תקשיב, היום בבוקר הגיע אליי בן אדם מכובד, כזה מפואר כזה, בוגר, לקחתי אותו למונית, לקחתי אותו לאן שצריך, שחררתי מזוודה כזאת כסופה יפה, אמרתי לעצמי, הנה הרווחנו פה מכה לחודשיים, בזכות המצווה, הקדוש ברוך הוא שלח לי מישהו, שכח מזוודה עם כסף. אני פותח את המזוודה, אני רואה מין כלים כאלה מוזרים, לייזרים, כל מיני דברים מוזרים, אני פחדתי, לא ידעתי מה זה, אולי זה של הממשלה, אולי זה מהשבק, אני לא ידעתי, לא ראיתי דברים כאלה בחיים. התקשרתי לבן אדם ההוא, איפה שהורדתי אותו, הוא דיבר באנגלית רצוצה, היה מאוד מאוד לחוץ, אמרתי לו, תקשיב, המזוודה אצלי, אני בא אליך עכשיו לתת לך אותה. והוא בחה לי בטלפון, וזה אדם מכובד. אמר לו, מי הבן אדם, תראה לי, הוא מסתכל, רואה, פרופסור שוסנטיין, משהו כזה, שוסנכם, שוסנקן, משהו כזה. אומר לו, רגע, אני חושב שזה הפרופסור המנתח, שלקחת אותו לאינטרקונטיננטל, הוא אמר לו, כן. אמר לו, בואי יחד איתי, הורידו את התלמידים, הרב והוא הלכו לבית מלון. הפרופסור ככה בקבלה, לחוץ כולו מזיע, ממש מזיע, תבינו גם למה. מגיע אליו הנהג מונית, אור הוא עיניו, הוא פותח את המזוודה, בודק, אור הוא עיניו, הכל בפנים. חיבק אותו, נשק אותו, מסתכל עליו, הרב מדבר איתו ככה באנגלית רצוצה, אומר לו, אתה יודע מי זה? אומר לו, לא, נהג מונית, טקסי דרייבר. אומר לו, אתה יודע מי אני? אומר לו, לא. אומר לו, הנהג מונית הזה שלקח אותך בבוקר, עכשיו הוא לוקח תלמידים מהישיבה של בחור, שאתה הולך לנתח ממשפחת אבוטבול, יש לך ניתוח היום ב-10, פרופסור מסתכל ככה, אומר לו, כן. אומר לו, הנה, החזרנו לך את המזוודה, בזמן שאנחנו אוספים כסף עוד 20 דולר כדי לתת לך. מה תגיד על זה? הפרופסור היה באלם. הוא אמר, תקשיב, התיק הזה, התיק יש רק לי אותו בעולם, רק אני יכול לבצע את הניתוח הזה. עכשיו, אתם יכולים לבדוק את זה, יש בן אדם בגרמניה, רק הוא מבצע את הניתוח הזה בעולם. שולחים רק אליו. אני היחידי. התיק הזה לבד, אין לי עוד כלים כאלו, התיק הזה לבד, תמיד איתי. את המזוודות, כולם העוזרים לוקחים הכל. התיק איתי, צמוד. 600 אלף דולר עולה לייצר אותו, את התיק הזה עצמו לבד, לא את התיק עצמו, את מה שבפנים, הכלים של הניתוח, 600 אלף דולר. בגלל שהחזרתם לי את זה, הניתוח עליי. למחרת ב-10 עשה את הניתוח, או באותו יום ב-10 מחרת, החזירו לאחות את כל הכסף. ברוך השם, שבוע של בדיקות, הילד חוזר לאיתנו, עברי, תודה לאל. מי נתקע עכשיו? האישה, מכרה את הדירה, 700 אלף דולר, נשארה 300 אלף דולר. מה היא תעשה? איפה היא תגור? האחות של הילד. היא שמעה את הסיפור, מצד אחד היא שמחה שלא לקחו את הכסף, מצד שני הפסידה 400 אלף דולר ביום אחד, זה לא... עכשיו שאתה עם 7 ילדים, 6 ילדים, זה לא פשוט. אבל זה להציל את אח שלה, והנה הקדוש ברוך הוא הציל אותו. נכנסה לסוג של עצב, אבל היא אמרה, בגלל שעשינו מצווה, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא בזכות המצווה, ייתן לנו את ההצלחה של החיים. בוא נלך לחפש דירה, אמרה לבעלה. אמרה, טוב, בוא נלך, יש פה כמה מושבים, יש אולי באופקים, אולי יש פה קהילה חרדית. אבל לא, אני רוצה בירושלים לחפש דירה. אמרה, תקשיבי, נשמה, בירושלים, כל הכבוד, הדירה הכי קטנה, אנחנו 7 ילדים, הדירה הכי קטנה שווה מינימום, מתחילים ב-550 אלף דולר, מתחילים. ומה שיש לנו, 300 אלף דולר. אני מאמינה, אני רוצה ללכת בירושלים. תשמעו, סיפור, אמר, זה אמיתי. זה מראה את האלוקות בעולם, פשוט מראה את, אני שמע את סיפור, הצטמררתי, אני בררתי אותו גם אחד לאחד, דרך אגב, תבדקו, תראו. טוב, אישה, אם לא מקשיבים לאישה, היא משגעת אותך, עדיף להקשיב לה כמה דקות, לעשות מה שהיא רוצה, לעזוב אותה בשקט ולהמשיך לחיות את החיים. טוב, בוא נלך לירושלים. הולכים, מטיילים להם בירושלים, פתאום היא רואה דירת גן למכירה, בבניין חדש. אומרת לו, תעצור. אני רוצה ללכת לראות את הדירה הזו. הבעל חשב שהשתגע לגמרי, אולי המקרה, הטראומה והכל, גרמו לה לשיבוש הדעת. זה טבעי. נכנסה לדירה, שלום, דופקת, כן, האישה שם, כן, מה שלך, רוצים לראות את הדירה, בבקשה. רואים, מתאים, 5 חדרים, משהו מדהים. טוב, כמה אתם רוצים על הדירה? מה שאני לא מתעסק בזה, רק בעלי מתעסק בזה. אתם רציניים? כן, אם אתם לא רציניים, אני לא יכול להפריע לו באמצע עבודה, עכשיו שיבוא עוד, אמר אני רציניים, רציניים. מתקשרת לבעלה, בעלה מגיע, מדבר איתם, כן, מה אתם רוצים, מה זה, מה פה, מה שם. אמרת לו, תשמע, יש לי 300,000 דולר. הוא מסתכל על אשתו, תגיד, מה, לא בסדר? אמרתי לך, באמצע עבודה, הוא אמר כללות שם, לא משנה. אנחנו רוצים על דירה 900,000, ואת אומרת לי עכשיו, בשביל 300,000, קראת לי מהעבודה, קם יצא, כמעט רק את הדלת. היית התחילה לבכות, האחות, שהיית התחילה לבכות. כי באמת, כי הדירה, 800,000-900,000 דולר, זה לא, התחילה בירושלים, זה מקומות יקרים, בירושלים, הנדלן שם מאוד מאוד יקר. ודירה גדולה, עם גן, זה לא פשוט. אז הוא ראה אותה בוכה, אז הוא לא מבין, מה בן אדם בוכה, שהוא בא עם רבע מחיר, מה אתה בוכה? מה, מה, מה קרה? מה, לא, זה לא קשור אליך, המחילה, בעלי צדק, אני לא, אנחנו נחפש במקום אחר. מה, אבל למה, מצטער, אבל למה את בוכה? מה, אני אספר על סיפור, אולי לא תאמין. אחי חלה, אחרתי את הדירה שלי, שהייתה שווה 650 או 700 אלף דולר, במחיר בין לילה, כדי לתת לאחי את הכסף לניתוח, כי הזמנו פרופסור מגרמניה, היה לו גידול בראש, וזה. ואז אני מסתכל, ואומר, תגיד, אתם משפחת אבוטבול? אומרת לו, כן, אני לא, אני נשואה, אבל אחי, כן, משפחת אבוטבול? אומר לו, את יודעת מי אני? אמר לו, לא, מי אתה? אמר לו, אני הנהג מונית, שלקחתי אותם לאסוף כסף והחזרנו את המזוודה לפרופסור. בגלל שיש השגחה כזו, אני לא מאמין, אני נותן לך את הדירה במחיר הזה, וזאת תהיה המצווה שלי. אמר לו, רגע, איך אתה נותן את הדירה במחיר הזה? איך זה הגיוני? אבל תקשיבי, אמא שלי אחר נפטרה, היא הרשה לי משק במושב מאוד יוקרתי ליד ירושלים, 2.5 דונם, וילה ענקית, אני מוכן לעשות את המצווה הזו. ונתן לה את הדירה במחיר הזה. וזה סיפור אמיתי ואפשר לבדוק את זה. אז מה שנראה כרע, יכול להפוך כטוב. בשורות טובות. רבי חנניה בן הקשיא.